לא יכולים. אנחנו צריכים את המישורים הנמוכים. אין לנו ברירה. החשיפה לתורה היא מאפשרת לנו לעלות לגבהים, לנהל קשר עם המציאות התחתונה דרך הגובה. עין בעין יראו, עין אחת למעלה, עין אחת למטה. אז תאמת אני אומר לכם, אני לא בא לעודד את זה, אבל איך אומרים, ללמד זכות על ההתנהגות הזו. רובנו, קשה לנו להציר את המסכות, אנחנו עשויים להרגיש כמו אדם שפשוט פושט את בגדיו באמצע הרחוב. זה בושה. אוי, בושה. רואים אותי ירום. אנחנו, תחושה כזו. זה מבוכה גדולה לעמוד מול האמת. אומרים ששלושה דברים אנשים נורא רוצים, אבל כשזה מגיע הם מייללים. אחד מזה זה אמת. אמת. את האמת? מי לא רוצה את האמת? אבל כשהוא רואה את האמת, אז הוא כבר כולם. כן. הדבר השני זה גשם. מי לא רוצה גשם? אבל כשמגיע גשם, אוי, כמו את זה. כן. נו, מי מסוגל לעמוד ככה חשוף, כמו הילדים, ככה בגשם, להגיד גשם, גשם בו. מגיע גשם, כל אחד חפש את המיל שלו, חפש איזה פינה לברוח אליה, מתחיל קצת לקטר, קצת מתעצב על ליבו, גשם. והדבר השלישי זה זקנה. מי לא רוצה אורך ימים? אבל כשמגיע זקנה, אז מאחלים לו עד 120, אז הוא כבר מבטר. כן? ראשי תיבות, אגוז, כן? אמת, כן? גשם וזקנה. דברים שקשה לנו איתם מאוד. כן. אגב, זו אחת הסיבות למריבות הגדולות בין ילדים והורים. אתם יודעים שילדים קטנים הם הדבר הכי אמיתי בעולם. ילדים קטנים זה דבר הכי אמיתי. הורים שלא חונכו להודעה לאמת יכולים להגיע לאימותים קשים ביותר עם ילדים ישרים. עכשיו, יש הורים מאוד מתוחכמים. מה הם עושים? הם מפעילים את כוח הזרוע על הילדים. כוח. ואז הילד שותק, הוא כבר לא אומר את האמת. זהו. כן? הוא יודע מה צריך להגיד. שאבא בא, אני מתקפל. אני כבר מפסיק להגיד לאבא, המלך הוא ירום. אני כבר לא אומר. כן? זהו. אסור לי. אחרת אני אכתוף, מכה. אז הילד לומד לשתוק. הוא כבר לא אומר אמיתות יותר. זהו, גמרנו. הוא לומד את המניפולציה הזו. כן? הוא יודע מה האבא רוצה לשמוע כדי שלא יקבל מכה. זאת אומרת, זה רפלקס מותנה כזה. הרבה אנשים התחנכו למוסר הכפול הזה. זאת אומרת, בתוך החברה האנושית, אנחנו חייבים למצוא איזה דרך להסתדר. כן? אז אנחנו חייבים להצניע את האמיתות, כדי שהמציאות תוכל לסבול אותנו. ניסינו להיות פעם אמיתיים. הייתה לי בת כיתה כזו, שניסתה להיות אמיתית. מה שעשו לה. שם ירחם. בשלב מסוים, היא הגיעה לבית חולים משוגעים, חולי נפש. בתלביה, בירושלים. היא חתנה עם אחד האחים שם, אגב. לא יומה כי סופר. כך שמעתי לפני כמה שנים. היא הייתה הבחורה הכי אמיתית שהכרתי בחיים. לא יומן. אבל איזה מחיר שהיא שילמה לזה? וואי, 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 וואי. עלו עליה כולם. ראיתם פעם משחק רוגבי, שאחד למטה וכולם עליו. ככה זה היה בערך. וכמה כוחות יש לה? עד שיום אחד באו אליה לחדר, ומצאו בתוך המקרר את הנעליים. ובתוך ארון הנעליים את הסוכר, או את החלב. הבינו שהשתגע. פשוט התבלבל לה משהו במוח. אני זוכר את האמבולנס, עד היום אני זוכר. את האמבולנס מגיע לחדר, לפתח החדר, מאמיסים אותה שם, לוקחים אותה לירושלים. מאז נעלמו עקבותיה, במשך שנים. עד שמעתי לפני כמה שנים שהתחתנה עם אחד האחים שם, בית חולים. מאוד מעניין. כן. איזה אמיתיות, איזה מחיר שהיא שילמה. כן. זוכר את עצמי. זוכר את עצמי. כן? כולנו בתור ילדים. היינו ילדים מאוד תמימים. מאוד שוחרי אמת. מאוד רוצים להגיד את האמת על מה שאנחנו פוגשים. תגובות אמיתיות. התפעלות אמיתית על דברים. אבל למדנו שיש דברים שאסור להגיד אותם. יש אופן מסוים שהמורה רוצה לשמוע. יש אופן מסוים שההורים רוצים לשמוע. יש אופן מסוים שהחברה רוצה לשמוע. ואתה נדחק לקרן זווית. אתה מסתפק בהבעת האמת בכתיבה. אם זה בשיר. אם זה בנגינה. בדרך כלל אחרי סורג, כן? אחרי טרי סגור, מוגף. דבר מעניין, כן. אבל כשאתה יוצא החוצה, פתאום קורה לך משהו. כשאתה יוצא רשות ערבים, אתה כאילו מוריד טריס, אתה פתאום מדבר אחרת. אתה לומד שתי שפות, אתה מתקשר בשתי מישורים. יש לך את מישור האמת, שאותו אתה מביע בנסיבות מאוד אינטימיות, אלא אם כן אתה מוצא מישהו בקיבוץ, שהוא כמוך, והנערה הזו הייתה ידידה טובה שלי אז באותה תקופה. היינו גרים חדר ליד חדר. כן? אחד הסיפורים שסיפרתי באהבה ואמונה. אפילו שם לא הכנסתי את הדבר, את האנקדוטה הנפלאה הזו. אבל כשחזרתי מאותו אירוע, מאותו אירוע חד פעמי, כן, של ההתבלבלות עם הסם, כן, ברחתי מהחדר כל נפשי בי כתוצאה מהחוויה הטראומטית של הסם. אז ברחתי מהחדר והלכתי לחדר שלי, ולקחתי את הגיטרה והתחלתי לנגן, תוך כדי השפעת החומר הזה עוד. ויצא לי משהו מאוד יפה, יצא לי איזה בלוז יפה. ואז אני שומע דפיקה בדלת, לפני הדפיקה של האחראי על צוות החליבה, שם סיפרתי על אותו, חבר לצוות החליבה שבא לחפש אותי, לא מצא אותי, לא הגעתי לעבודה, אז הוא דפק בדלת לחפש אותי. טוב, ראיתי, יושב שם לקורסה. אבל לפני שהוא נכנס, היא נכנסה. היא דפקה לדלת, נכנסה פנים, אומרת לי, מה זה השיר הזה? אז אמרתי לה, שבי ותקשיבי. וישבנו שם 5 דקות, וניגנתי את הקטע הזה, היא הייתה כל כך מאושרת ושמחה, וחזרה לחדר. זה מה שזוכר עד היום. כן. קרה מה שקרה לאחר מכן. אבל זהו. אז אם יש כזה אדם רגיש, שהוא מסוגל באמת להקשיב, אז אתם חברים. יש לכם דיאלוג, יש לכם שיח משותף, אבל אתם המשונים, לאט לאט. אתם ברווזון השחור. מסתכלים עליכם, אתם כמו איזשהו סדין אדום לחברה המצועצעת, המכחישה. שבנויה על יסודות של, של כל מיני אינטריגות, כל מיני שותפויות, כל מיני קטות, כל מיני אלו נגד אלו. אתה לא רוצה לקחת חלק במשחק הזה. כן? מוציאים לך כרטיס אדום, כרטיס טוב. כן? זה מציאויות לא פשוטות. מה? יכול להיות, כן. זה לא שאנחנו זה צדיקים גדולים, כן? אבל בכל אופן, רגישויות כאלו, לא עושים את החיים קלים בכלל, לא. לא עושים את החיים קלים. כשהגעתי לפה פעם ראשונה, חזרתי בתשובה, הגעתי לפה למכון מהיר. שמעתי שאנשים מדברים פה מבוקר ועד ערב על האמת. הייתי פה שבוע וחצי, פעם הראשונה, לפני ש... הייתי פה שבוע וחצי, לאחר מכן נסעתי לאלת, הייתי חייב לעבוד קצת שם כדי להחזיר כסף לקרובי משפחה שלי בצרפת. אחרי שעזבתי את אירופה, אז הייתי להביא כסף. מקרובי משפחה שלי, $200. זה היה סכום עתק בזמנים ההם. וכשהגעתי לארץ, הייתי צריך להחזיר להם את הכסף. אז מכיוון שהחבר שלי, כן, חבר מהקיבוץ, החבר הטוב, שאותו פגשתי שם בקיבוץ באחד מלילות שבת, ואז בעקבות השיחה שהייתה לנו, אני הגעתי לפה. הייתי פה שבוע וחצי, לא יכולתי לזוז מהמקום הזה. נפגשתי פה עם אנשים, נכנסתי לשיעורים, היה נפלא מאוד. הייתי פה שבוע וחצי, כל השבוע וחצי אמרתי לעצמי, וואי, 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 אנשים פה מדברים על אמת בוקר ועד ערב. זה המקום הטבעי שלי. אני רוצה להיות פה. פה אני רוצה להיות. ואחרי שבוע וחצי נאלצתי לעזוב לחודשיים ימים, כדי לעבוד שם באילת, בחברת השמירה שם. שמעתי פה, זה היה מדהים. אמרתי לעצמי, בואי נה, איזה מה זה? זה דבר מוזר. מה זה לוז? זה עיר מיוחדת. מדברים פה אמת. אנשים לא מפחדים לדבר את האמת פה. בפה מלא. בשופר גדול. וואי, זה מקום נפלא. פה אני רוצה להיות. פה יושב, כי הביטיה, זה המקום. כן? לאצי, שבוע, חודש וחצי, חודשיים, הלכתי לאלת, ואז אני זוכר את הקונפליקט האז, כן? שהיה לי כאשר באתי עם הרושם, כן? מפה, מכון מאיר, עם כל החמצן המואשר הזה, עם כל ה... הגעתי לשם פתאום, ואז אני שומע את השיח ש... אני הכרתי אותו סך הכל לפני כן, אבל כולם, אתה יודע, כל ה... אמרתי לעצמי, זה לא מקומי יותר. זה לא מקומי, זה ברור לאן אני חוזר עוד חודש וחצי. לשם אני חוזר, למקום הזה. להוסיף את התוספת שלי, כן? לשיח האמת הזה, להוסיף תבלין, כן? פלא פלאים. זה נדיר. איפה זכינו לזה? אז זה מה שקורה לפעמים עם הורים ובנים, שהבנים מפסיקים והילדים מפסיקים להגיד אמת, נהפכים שקרנים גם הם, מצטרפים לברית הקרוטה הזו החברתית. פה לא מדברים אמת. יש לך אמת? תחלום עליה. אתה עוד רוצה לכתוב עליה, תכתוב עליה. אבל ברומא... היה רומאי, ירושלים תהיה יהודי. הפרדת הדת מהמדינה. אתה רוצה להיות הוזה, אתה רוצה להיות חולם, יש לך את בית הכנסת. הפולחן. במציאות, הדברים קורים באופן שונה. פה שפת השקר. אמר הנביא, עד הרגיע לשון שקר. עד הרגיע לשון שקר. הלשון הזאת ייפסק. יותר ויותר יאמרו את האמת. כשאנחנו פה לומדים מוסר, אנחנו מתרגלים בשפת האמת. השפה לא נוחה. לא, זה לא שפה פופולרית, זה לא שפה נוחה בכלל. ואני יודע את זה. אנחנו פה בשיעורים האלו משדלים בדרך כלל לפתח את השפה המוסרית רגישית. אפילו לא השכלית, בינינו. למרות שאנחנו לא אומרים פה דברי טיפשות ולא דברים שטחיים. אבל כל השפה הזו, למרות שיש בדברי טעם ושכל, זה לא נאמר מתוך, זה לא נאמר מכאן. זה נאמר בפנים. וזה לא קל. אני יודע שאנשים עומדים מול השפה הזו, הרבה פעמים מרגישים לא נוח עם עצמם. זו שפה תובנית, יש בה אפילו מידה של תוכחה. אני משוכנע שכל אחד, אני לפחות מרגיש שאני מדבר, שאני מוכיח את עצמי. כן? אבל אני משוכנע שכל אחד ואחד יכול להרגיש, כן? יכול להרגיש את הטעם הזה של התוכחה. מדי פעם אנחנו מזכירים, כל אחד יסתכל על עצמו, זה לא רחוק, זה לא שאול המלך רק, זה לא רק המלך, זה לא הנאצים, זה יכול להיות שגם אנחנו מקרישים. זה לא דבר פשוט, זה לא שפה קלה. אבל אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לקרוא את המסווה הזה, להסתכל ישר בפרצוף לעצמנו, כי אחרת אין לנו תקווה. אנחנו יכולים לשמוע שיעורים עד מחר, שיעורים חכמים ונבונים, אבל אף פעם לא נדע שמדברים אלינו ועלינו. זה יתפס אצלנו כמו איזו אקדמיה, כמו זה יפה, זה טוב, זה חשוב, זה חשוב, באמת אני אומר. זה חשוב לשמוע דברי תורה, זה מאוד מאוד חשוב. אבל אם אתה שומע דברי תורה ואתה לא מבין שהאמת הזו היא קודחת לתוכך, והיא דורש ממך להוריד את הלבושים, מה הועילו חכמים מתקנתם? אתה יכול לצאת מהשיעור מאושר את ראש הגג. איזה דברי חכמה שמעתי? ועוד פעם, לתקוע לחברך את המרפק בצלעות. אז מה זה הועיל? אנחנו חייבים לחשוף ולחדש את השפה המוסרית בצורה מעודנת. לא המוסר מלכי, כן? אבל חייבים לדבר בשפה יותר מוסרית, יותר מחייבת הלכה למעשה. כן? זו הסיבה שאנחנו מדגישים את זה כל כך. ושאין יתרון נפש האדם חולי. טוב, אז בואו נלך הלאה. התקומו זה לכחישו, וירבו אבלים להוכיח כי מותר האדם מן הבהמה עין, שורה רביעית, ושאין יתרון נפש האדם על נפש הבהמה בעצם, כי יתרון אור השמש על אור הנר, וכמו שאמרנו, אלא לדעתם הכל אחד. ואין הבדל ביניהם, כי אם בין רב למעט. ומידם זאת להם. הם גרמו למצב הזה. מידם. לא כך היא האמת, אלא מידם זאת להם, כי ראה גמלו לנפשם. כי מנעו דעת ממנו. מנעו מעצמם את מה שהם ראויים לו. מנעו מעצמם את מה שהם ראויים לו. כן? מנעו ממנה דעת. על כן אפשר להם לצייר כזאת. מתי אפשר להתעלם מנפשנו, מנשמתנו? מתי אפשר להתעלם? שאנחנו מגיפים את התריס, ואז אפשר לחשוב שאין שמש. למאן דגני בבית אפל, כמו שאומרת הגמרא ברכות. כן? למה צריך לבוא ולהגיד זמן קריאת שמע על פי, אני יודע, כן, איך כתוב שמה? למאן דגני, מה תירוץ הגמרא? כן? זה, אנחנו אומרים את זה בשביל מי שנמצא בבית אפל, ולא יכול להסתכל בסימנים של הטבע. כן? אז אנחנו אומרים לו את הסימן הזה. איזה סימן זה? יפה. כן, למה צריך להגיד את זה? נכון, הרי יש... נכון, כן. בשביל מי שנמצא, גר בבית אפל, מי שנמצא בבית אפל, ולא רואה שהגיע הזמן קריאת שמע, צריכים להגיד לו סימן אחר. כן, שיהיה לו על מה להסתמך. אז מי שסוגר את החלונות, ולא רואה את השמש, הוא יכול בסוף לחשוב שאין שמש? יכול להגיע למסקנה כזו? אולי בכלל אין שמש? מי אמר שיהיה שמש? אני אומר לך, הייתי בחוץ, ראיתי את השמש, נו. הנה, תסתכל עכשיו את הצבע שיש לי, אתה רואה, זה מהשמש, היא שיזפה אותי. מה זה שיזוף? אני לא מאמין שיש שמש, איך יוכל אפשר לשזף? אם אין שמש, איך אפשר להשתזף? לא מאמין. הייתם מאמינים שאפשר להגיע למצב כזה? זה פשוט לא יאמן. ככל שאדם נועל דלת, בפני המוסר הפנימי שלו, בפני הקריאה הפנימית של נשמתו, הוא עשוי להגיע לדמיון כזה, שכאילו אין לו את זה. אין לו. אין לו מחויבות. בכלל כי מנעו דעת ממנה, על כן אפשר להם לצייר כזאת. וכמו שהתבאר בעזרת השם בחלק השלישי, ומשם תלמד כי היודע הוא מרגיש. עכשיו כל אחד מאיתנו עשוי להבין את מה שכתוב כאן, כי אנחנו חווים את זה פה במקום הזה שנקרא מכון מאיר. כן? ומשם תלמד כי היודע ומרגיש בדעתו אהבת האמת ונועם הצדק ושעשוע החוכמה. מי שלא מתכחש לעולם הפנימי שלו, ולא רק שלא מתכחש, הוא מרגיש את העונג העצום לשאת ולתת עם עולמו הפנימי. קרי, כאשר הוא לומד תורה, הוא מרגיש את היתרון המיוחד שיש לחוכמת התורה על פני החוכמות החיצוניות. כאשר הוא עובד על מידותיו, הוא מרגיש את העונג העצום שיש בשיפור מידה ולו שיפור קטן ביותר. כשאדם מתעסק עם עולמו הפנימי, עם העולם הרוחני שלו, ומכיר את העונג שבזה, איך אומר לנו כאן? כי היודע הוא מרגיש בדעתו, אהבת האמת, ונועם הצדק ושעשוע החוכמה, ויודע שאין להם דבר עם החומרים ומשיגיהם, הוא מרגיש שזה עולם נבדל שהוא למעלה למעלה מעולם החומר. זה לא אותו סוג תענוג. זה לא אותו סוג של סיפוק. בכלל לא, זה משהו אחר לחלוטין. זה לא דומה לקוביית שוקולד שוויצרי. ממש ממש לא, זה משהו אחר לגמרי. כמו ההבדל בין חוויה של קריאת ספר מעניין, לבין חוויה של אכילת אוכל טעים. כל אחד יודע, גם אם הספר הזה זה לא ספר קודש. כשאדם קורא ספר, החוויה היא שונה. מהעונג שיש לו כאשר הוא אוכל פולקה של אוף. זה עונג זול ונמוך, שסיבתו זה בתאוות הפיזיות של האדם. אדם קורא ספר, זה מספק בו צרכים הרבה יותר פנימיים. הוא מרגיש שיש הבדל. האדם שלוקח את עצמו פנימה, לפני ולפנים, ועומד על סוד ההבדל שבין העונג הרוחני שבלימוד תורה, בתיקון המידות, הוא כבר יודע שבתוכו פנימה יש יסוד נבדל, חזק מאוד, תקיף מאוד, הוא לא ירצה להכחיש אותו, הוא לא ירצה לקפור בו, הוא לא ירצה לחסות אותו, הוא לא ירצה להגיף את התריס לעולם, אלא כל חייו יהיו מאמץ אחד מתמשך, לתת את רשות הדיבור לעולם הפנימי שלו. בכיף הוא יעשה את זה. אין? כמו אברהם שקורא בשם השם. כל הזמן קורא בשם השם. למה אתה קורא בשם השם? די כבר שתוק. אם היית מבין מה אני מרגיש שאני קורא בשם השם, אם היית מבין איזה עונג אמיתי, איזה שלמות, איזה סיפוק אדיר, איזה חוויה זו לקרוא בשם השם, לא היית מפסיק לקרוא בשם השם בוקר בדרם. כיוון שלא גילית את זה עדיין, אז אתה קורא בשמות האלילים. אבל אני כבר זכיתי לחוות את החוויה הזו, לכן אני קורא בשם השם. על הפעם ועל חמתם של כל אלו שנגדי, על הפעם וחמתו של נמרוד, על הפעם וחמתם של אנשי סדום, על הפעם וחמתם של ארבעת המלאכים, אני קורא בשם השם, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. מי שכבר שמע את המנגינה הזו פעם אחת, ציפור הקסם הזו, את הבלו בירד הזו, את הציפור הכחולה הזו, הוא כבר לא מפסיק. או ציפור הכסף, לא משנה, שאף השם בשמיים, גבוה גבוה. מי ששמע פעם אחת הציוד שלה, הוא לא יכול להפסיק. זה מה שהוא אומר כאן. אני חוזר למשפט הזה שהוא. ומשם תלמד, כי היודע הוא מרגיש בדעתו, היינו מחובר לזה, אהבת האמת ונועם הצדק, ושעשוע החוכמה, כן? שאין להם דבר עם החומרים ומשיגיהם, מוכרע הוא מדעת עצמו, הוא פוסק את פסוקו, הוא מכריע את ההכרעה, שמה? לדעת כי נשמת האדם ממעל. זה לא צמח מקרקע העולם הזה, זה לא צמח מכאן. רואים בעליל שזה לא מצאצאי הארץ, כמו שראינו, זה לא בא מתחת לשמש. מרגישים, יודעים שזה לא תוצר של העולם הגשמי, בכלל לא. העולם הגשמי, בעל ארבעת הממדים, הוא מייצר יצירות מאוד מסוימות, שיש להם גבול, יש להם מידה, יש להם מוגבלות. האדם שעוסק בדברים שתיארנו כעת, הוא עוסק בלא מוגבל. כל האופקים נפתחים לו. כל החשיבה הגאולית נפתחת לו. גם גאולת האדם. כשאדם יחס לעומק התורה, כשאדם יחס לעומק התיקונים המוסריים, הוא לומד את הרז, את הסוד של אי הגבוליות. אני כל יכול. אני בעל בחירה. יש לי חופש מוסרי. זה מה שקורה הרב קוק, באורות הקודש. שמחת הרצון החופשי. כשאדם נכנס פנימה, לתוך נשמתו, הוא מתחיל לגלות את המימד האלוקי, את אי הגבוליות של כוח הטוב שבקרבו. ואז הוא יודע שזה לא בא מכאן. כי העולם הזה עוד כולו נמצא תחת מוגבלות. בעולם הזה צומחים דברים ונובלים, נולדים ומתים. העולם הזה הוא עולם של גבולות. המפגש עם עולמה של תורה, המפגש עם כוחות הנפש הפנימיים, הוא מוציא אותנו למרחב שאין לו סוף. וזה מבדל לנו מעבר לכל ספק, שאכן יש אלוקים במקום הזה. אכן יש השם במקום הזה. מה נורא המקום הזה? ואנוכי לא ידעתי. אבל עד שהאדם מגלה, עד שהאדם מגלה, כל עוד הוא לא מגלה את המימד הזה, הוא נמצא בעולם מלא חולשות, מלא מגבלות. הוא מפסיד הפסד גדול. אז למה באת לכאן? לחיות ולמות, כמו כל אחד ואחד, כמו הצמח, כמו החיה. שמה באת? מה באת לגלות פה? מה? 50 שנה? 60 שנה? 70 שנה? עברת מן העולם. מה החידוש? איזה מימד נוסף גילית פה? בעצם תרמת תרומה רק למעגליות הזו, למחזוריות של לידה ומיטה. כן? מה הקטע? מה השארת כאן? הגעת לעולם הזה. הצלחת להציל אותו מחידלון? הצלחת להפוך אותו לעולם אלמותי שלא מתים בו? אם לא הצלחת לעשות את זה, מוטב, נתהפך, שילייתך, על פניך. מוטב. למה הגעת לפה בכלל? לצרוך עוד כך וכך, חמצן, בשביל מה? מה באת לחשוף כאן? בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל המעגליות המשמימה הזו של מיליארד שנים? תחשבו על הרעיון המפוצלח הזה, המשונה הזה, של אותם מדענים שחושבים שהעולם קיים מיליארדי שנים. אתם יודעים איזה ייאוש אפשר להגיע? אם העולם קיים מיליארדי שנים ולזה הגענו? רק לזה הגענו עכשיו. תחשבו על הרעיון הזה. זהו, העולם קיים מיליארדי שנים ולזה אנחנו הגענו? בושה וכלימה. מה זה? קיר המוות הזה. אין פה שום התקדמות. אם נאמר שהקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, והסבב הזה שבתוכו אנחנו חיים, הוא מתקיים 5,700 וכולי שנים, זה הגיוני. אנחנו עוקבים אחרי ציר ההתקדמות. התורה אומרת לנו, אדם הראשון, חטא אדם הראשון, דור המבול, דור הפלגה, אברהם אבינו, רואים את הרצף ההתקדמות, זה הגיוני, זה סביר. יש פה התקדמות. נשמת האדם מפלסת לדרך, לאט לאט. יש מעברים, יש מורות, נפילות, עליות, אבל רואים פה איזה שיטה, איזה סדר. קורה כאן משהו משמעותי. ברוך השם. אז נשמע את החיים. אם אתה מתעלה מהרובד הפנימי הזה, אתה לא חושב שביום מן הימים, כאשר תתפקח ותאמר לעצמך, רגע, רגע, אני כבר בן 70. מה עשיתי עד היום? איזה תרומה משמעותית תרמתי לעולם. הקמתי מפעל, התעשרתי, עשיתי כך וכך, אבל באמת, ערך מוסף, משהו באמת בר קיימה. אתם יודעים מה? משהו שכאשר אני אפטר מן העולם, אנשים לא יפסיקו להזכיר אותי על הדבר הזה. אנשים ירגישו שכדי להאיר את חייהם, הם צריכים להשתמש בדמות שלי. משהו כזה, יש לך? או שיספרו איזה אורגניסט נחמד היית, כן? או איזה יפה הוא היה, עם כמה בנות הוא התחיל, כן? כל השבחים האלה שמשבחים האלה, לצערנו, אני שומע לפעמים כל מיני הספדים, כן? שזה לא טובתו שלו נפטר בכלל. איזה שבחים שמשבחים אותו? איזה שבחים? מה זה? ככה משבחים בן אדם? כן? ככה משבחים בן אדם? תבוא ותאמר על הצילות הנפש שלו, על התום והתואר, שלא הספיק להגשים אותו בצורה מפותחת בחייו. אבל לכל אופן, רואים שבאמת היה צפון לו, כן? היה צפוי לו, באמת, עתיד מוסרי, כן? אבל לא זכה להגשים את זה. אבל על הבלורית שלו, ועל העיניים היפות שלו, על השירים שלו, ועל השירים שלו, מה?
אכלנו כמה דברים טובים, שתינו כמה דברים
טובים. לא, כן, אבל אתה יודע, לפעמים זה כזה. כן, כלומר, מבקים את החלק המת. את החלק שממלא מת. בואו נדבר לדברים הנפלאים הנצחיים. שלמרות שגופו לא פה איתנו, אבל הוא מאיר לנו דרך. אנחנו נשתמש בקריאת הכיוון שלו כדי לרומם את חיינו, מה?
זה, כאילו, אמרת משפט מאוד פשוט, אבל זה מאוד קשה לשמוע את זה.
את מה?
מה שאמרת, שזה מה שהם אומרים עליו.
זה שיש, אני לא אומר, לא תמיד. לא תמיד.
עוד יותר להמית את...
יש. יש מצבים שבאמת שבחו של הנפטר משבחים אותו בחלקים הקלים שלו, בכף. החלקים הקלים, כן? ולא בחלקים הנצחים.
אבל דווקא אני למד מזה משהו, שבאמת אפשר להגיע לגיל 70, גם ל-80 ו-90, וזה מה שעשינו.
נכון, נכון, נכון.
שם התמודדנו, שם השקענו כמה מאמצים.
נכון, נכון.
ולא ראינו ששיעור אחד שבן אדם למד, הוא מתרומם מהרם,
נכון,
שצחק
נכון.
להזיל את הגוף שלו.
נכון. לא, בניסיונות שעמדו לפניו. והוא יכול להכריע, היה יכול להכריע אותם בצורה מוסרית. כן? ולגלות חידוש של ממש, בהופעה של מידת ענווה, כן? שמחה אמיתית של מצווה. כן? בניסיונות האלו, הוא לא הצליח. והוא נוסע בחיים עם רכוש עצום, אבל זה לא יורד לקבר. הקבר מחלה את הכל. הדבר הנצחי הוא מאוד מועט ודל. דבר נצחי, שאנחנו לא יודעים כמה לערוך את זה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, ודאי שהקדוש ברוך הוא לפי חשבונותיו, יכול להיות שאדם כזה, שנדמה לנו, שבעצם הוא יוצא ברכוש רוחני דל מן העולם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לפי חשבונו של השם. אבל לפי אמות המידה המוסריות הרגילות שלנו, שאנחנו צריכים להתבונן לחייו של אדם, זו שאלה גדולה, איך אנשים מנציחים דמויות. תסתכלו ביום הזיכרון. תסתכלו על סרטים, כן? סרטי זיכרון. יש ג'אנר, כל מיני סוגי ג'אנרים של סרטי זיכרון ביום הזיכרון. תסתכלו, לא יודע אם אתם, לא צריך להכניס, לראות לפעמים, שתיים, שלוש סרטים וכו'. תסתכלו על סרטים. איך? הבדלים בהנצחת דמויות. אפילו שמנציחים טייסים. ראיתי סרט הנצחה על טייס. מה בחרו לספר עליו? טוב, בתקופה באמת שהוא היה, כן, ביחידה המשטרתית, כן, מסוקים משטרתיים, כן, הוא היה במסוקים משטרתיים, הוא היה שם מאוד מאוד רציני וכו'. כן, מספרים על הדייקנות, מספרים על מילוי המשימה, על דביקות במטרה, על תחכום וכו'. אחרי שהוא עזב את הצבא, הוא הלך להיות בבורסה, להשקיע במניות, הוא ואחיו. וכל החלק הזה, בהנצחה, מאוד מוזר. מאוד מוזר. איך הוא היה ככה קונה את המניות בזמן הנכון ומרוויח? הוא ראה בזה בעצם כחלק משעשוע, לא שהוא ככה רצה להתעשר, אלא באמת, כן, הבקיאות הנפלאה, כן, חוכמת העיתוי שלו וכו'. זאת אומרת, רבק, אני משוכנע שהוא האדם הרבה יותר נפלא. רואים אותו בסרט, איזה אדם מופלא, איזה הערת פנים, איזה מותק של בחור. אני הייתי מספר עליו משהו אחר. הייתי תופס אותו מכיוונים אחרים. אז בגלל זה מביאים את האח, והאח מוציא מתוך הפלאפון את ההודעות האחרונות שנשתמרו אצלו. בוא נה, יש מנהי כזו וכזו, רוץ לרמת גן, תבוא לפה, אני מחכה לך שם. מה אתה? זה עכשיו מה שצריך עכשיו להליץ יושר לפניו שם למעלה בעולם עליון. כן? המנהיה האחרונה שהוא קנה, הנה זה עוד אצלי שמור בפלאפון, תסתכל מה שהוא כתב לי. בוא לכאן מיד, בשעה 9:10, עומד להתפרסם מנהיה, אנחנו חושבים לקנות אותה. מה הקטע? כן. אחרי זה אתה רואה סרט, אני יודע על מי, על רועי קליין. שם יקום דמו. רבותיי, ראיתם את סרט על רועי קליין? לכל הדמויות האלו? מה זה? דרור ויינברג, מה זה? אתה יוצא משם, אתה פורס כנפיים. מעלה. איזה אופק, איזה רום, איזה עומק. וואי, בוא'נה, יש חיים אחרי המוות. אתה מבין שיש חיים אחרי המוות אחרי דברים? בוא'נה, זה אנשים שניצחו את המוות. פשוט ניצחו את המוות. פלא. אתה מרגיש שזה בתוכך. אני יודע שזה מילים אולי ספרותיות, אבל אתה מרגיש שהדמויות האלה משרות עליך את תפיסת תחיית המתים. בוא'נה, אין מיטה. הם לעגו למוות. הם צחקו בעיניים של השטן, בשעה שהוא בא לקחת נשמתם. ממש ככה. עם אדם כזה, כמו אמנואל, כן? אמנואל מורנו, כן? טוב, דברים שהתפרסמו בזמנו. כן? שהוא צעק שמה ישראל. אם הייתה נשארת לי דקה אחת בחיים, מה הייתי אומר? שמע ישראל. איזה אמירה. איזה חזק זה. מאוד מאוד חזק. אתם זוכרים את התקופה שיצא הספר של יוני נתניהו? זה היה הספר האולטימטיבי לספרות המוסר היהודית. הנוער החילוני במרכאות, היה קורא את הספר הזה הרבה. כן? יוני נתניהו, הוא באמת שיקף ביומנו. מי שקרא את היומן שלו, כן? הוא שיקף שם כמה וכמה נקודות ארכימדיות בתפיסת החיים. ניצול הזמן, למען מטרות נעלות. אין פלא שהתרפקו עליו הנוער. רואים שמחפשים איזה משהו להישען עליו כנגד המוות. אדם הוא לא משלים עם מוות. אנחנו לא משלים עם מוות. בשום אופן לא משלים עם מוות. אדם הוא אלמותי ביסודו. הוא מחפש את נקודת האחיזה שתציל אותו מן המוות. הוא מבטא את זה אגב. הוא מבטא את זה אגב. בתחכום ובמדע הרפואה. כל מה מנסים לדחות את הקץ. עוד לדחות את הקץ. חיו 30 שנה, 40 שנה לפני כך וכך שנים. 50 שנה עכשיו, 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה, ועדיין אפשר להיות ראש נשיא מדינה, רבותיי. נשיא מדינה בן 80? אז איפה ראינו דבר כזה בכלל? מעריכים את החיים. האדם עושה כל שבכוחו. להימלט מן המוות. הפתרונות לעת אותה הם חיצוניים. הפתרון האמיתי הוא הפתרון המוסרי. ואנחנו כבעלי תשובה, כל אחד מדרגה את בעלי התשובה שלו, אנחנו מצאנו פה את נקודת האחיזה כנגד המוות. זו הסיבה שבאנו לכאן. הרגשנו את עצמנו הולכים ונופלים, הולכים ונשאבים לתוך החוקיות היצרית. והמקום הזה, התורה בכלל, והמקום הזה בפרט, אם בחרנו להיות כאן, כנראה שכן, פשוט פותח לנו אופק חדש. אפשרויות יוצאות מגדר רגיל, לחסן את חיינו מפני המוות. להרגיש משמעות בכל רגע. ולדעת שגם אם נבוא יום אחד עלי בור, יכול להיות שזה בגיל 80, 90, 120, בעזרת השם, שכולם יאריכו ימים, אבל שאנחנו נגיע עלי בור, נוכל להסתכל על החיים ולומר, אני מכאן נוסע לעולם הבא. אני משאיר את הגוף כאן, אבל נשמתי נוסעת לעולם שאחרי. לא ייתכן שמה שטרחתי ועמלתי עליו, לא ייתכן שכל אוצרות הרוח שטרחתי עליהם, לא ייתכן שהם ירדו לקבר. זה משהו נבדל, זה משהו אחר. אין להם קשר עם החומר ומשיגי החומר. הגוף, אתה תהיה כאן. אבל החלק הנכבד שבי, העיקרי שבי, הוא נוסע על ה... כמה שמות קוראים לבית קברות? בית קברות? בית אלמין? בית החיים? מה? בית מנוחות. כן. כל אחד מהשמות האלה מבטא בעצם את מסעו של האדם. בית הקברות זה מבטא את הממד הפשוט והחושני ביותר. קוברים את הגוף. זה הכל. אבל כל אחד מהשמות הבאים בעצם מתארים את המסע כלפי מעלה. כן? בית העלמין. בית החיים. בית החיים זה השלב הסופי. תכף נגיד את זה. כן? בית המנוחות. אנחנו להנחות והם למנוחות. שמבטא את המנוחה מן העמל. בית העלמין מבטא את העולם הבא. זה בית העולמים, הולכים לעולם הבא. זאת אומרת, הקבורה הזו, שבא לידי ביטוי בהתמנת הגוף בתוך הקבר, זה רק הממד החיצוני. על שם זה קרוי בית הקברות, בית הקברות. אבל המסע של הנשמה למעלה, והחזרה שלה למטה אל תוך הגוף בתחיית המתים, בא לידי ביטוי בשמות הבאים. בית העלמין מציין את מצב השהייה בעולם הבא, עלמין, העולמות העליונים, ובית החיים מבטא את מה? את חיית המתים. פה המקום הזה, חלקה 17, איפה שקבור ראובן אלפונטה, כאן, במקום הזה, היפה גם יקום. המקום הזה, שהוא בית הקברות, הוא גם בית החיים. אי אפשר להבין את ההבנה הזו. אם אדם לא מתמחה ולא צולל עמוק לעולם הפנימי הנשמתי שלו, הרשעים לא יודעים שימותו, הצדיקים יודעים שימותו, והרשעים לא יודעים מאומה. הרשעה מפחדת לחשוב על המוות, כי מבחינתה הוא הכיליון הגמור, והעדר שאין אחריו דבר. זה כמו כיבוי הזרם, חשיכה ונגמר. לכן מפחדים, מפחדים מאוד לחשוב על המוות. יפה מאוד. זה מראה שיש כאן אמונה שחייב להימצא פתרון. הפחד מהמוות מורה על חוסר השלמה, נכון? אבל שלא מוצאים את התשובה הניצחת, כן? לאותה ציפייה פנימית, אז ממלאים את אהבות ליבנו, כן? ומנסים לחיות את החיים בעולם הזה איכשהו, אכול ושתו כי מחר נמות. אבל הצדיקים יודעים שימותו. אין להם פחד לחשוב על המוות. אדרבה. ההתבוננות על המוות ממריצה אותם עוד יותר ויותר ויותר להכין צידה לזמן של אחרי. ויותר מזה, הצידה זה לא רק לזמן של אחרי. הצידה זה לא רק לבית העלמין, הצידה זה לבית החיים. זה צריך להספיק עד החזרה לכאן. עד שהנשמה תיכנס בגוף הזה, והגוף הזה יצא מן הקבר, עם הבגד האחרון שאתה הוא לבש, עם אותה צלקת על אף, והמסע המשותף המופלא הזה, בבחינת מחזיר גרושתו, הנשמה והגוף יחזרו, אחרי הגירושים הזמניים האלו. כן? אי אפשר להגיע לתפיסה כזו שמעגלית, קבורה, בית עלמין, חיים, אי אפשר להגיע. כן? בלי אותו מה שהוא אומר כאן, בוא נקרא את זה שוב. כי היודע הוא מרגיש בדעתו אהבת האמת ונועם הצדק ושעשוע החוכמה, שאין להם דבר עם החומרים ומשיגים, מוכרע הוא מדעת עצמו. לדעת כי נשמת האדם ממעל, ממילא הוא שם אותה למעלה, נותן לה את מקומה הראוי לה, נו, ונפש הבהמית שלי, ונפש הבהמה, שהיא רק לתשמית שארץ, היא למטה, ועל צאצאי הארץ תחשב. אז הכל מונח על מקומו. הכל בא על מקומו בשלום. מי בראש? בן ישי בראש. מי בראש? הנשמה בראש. היא עמוד האש. היא עמוד ענן. היא נותנת את קריאת הכיוון. והגוף הולך אחריה, כבהמה שנמשכת אחר בעליה. אז הסדר נקבע. נמצא שבאמת כל חיינו בעצם, מאוד מעניין, כל חיינו זה בית הניסיון להעמיד בראש את מי שצריך להעמיד בראש. האם אנחנו נצליח ליצור את הסדר הנכון? מי בראש? הסוס או העגלה? מי בראש? הנשמה או הגוף? תראו, זה נורא מעניין. כל חיינו אנחנו נאבקים לקבוע מי בראש. זה מאוד מעניין. כשמסתכלים על החיים, כן? כל אחד, כן, שנות החיים שהוא חי. אתם תראו שבשורה התחתונה אפשר בהחלט להגדיר בכותרת אחת שבעצם מאבק בלתי פוסק לקבוע מי בראש? העגלה? או הסוסים? הגוף? או הנשמה? ביום א', הנשמה הייתה בראש, ביום ב', הגוף בראש. יום ג', כן? כל מיני וריאציות, כן, של העמדת הדברים. זה מעניין.
יש את המודעות הזאת, זה כבר מצב.
מודעות היא דבר נפלא. המודעות היא דבר מופלא. המודעות...
מה האמת
השקר?
שקר.
הוא השקר שהוא לעצמו, כשהוא בעצמו, כשהוא נפרד. כשהוא לא נפרד...
הוא מוליך את הנשמה, הוא
השקר. בטח. שקר גמור. שהגוף מוליך את הנשמה, שהגוף מנסה להוליך, הוא משקר. זה כמו אדם עיוור שעומד בראש התור, בראש התור, ואומר, בואו אחריי.
זה אותם שיבור כמו שהתבד עד השיעור,
סיבות כאלה אחרות, אדם מתכחש לעובדה שגופו הוא עיוור, הטבע העיוור, מה שנקרא. טוב, נעצור כאן.